طيب، تخيل سفر شمويل، بس ده ماش كيف. كم زمان حكينا لزا هنا مو كان بدي اخي خانو كان تخيل سفر شمويل ده كان اخشاب بسوف אז התלבטתי מאיזה הקדמה להתחיל. יכול לדבר פשוט, ננסה היום להקיף ולהבין באיזה שלב אנחנו נמצאים בעצם בקורות התנ״ך, בקורות עם ישראל, מכמה היבטים שלעתיק קשורים, וזה יקדם אותנו הלאה. איפה אנחנו בעצם נמצאים בהיסטוריה של עם ישראל? אנחנו תמיד מנסים להתמקד בנבואות שהיו עוד לפני ההיסטוריה, הרי תמיד בתנ״ך, עוד לפני שהדברים קרו, הקדוש ברוך הוא הודיע על ידי הנביאים שלו מה עומד לקרות. אז כמובן הנבואה המאוד מאוד רלוונטית לענינו התפר, בוא נגיד בין דור השופטים לדור שמואל, הנבואה היא בסוף התורה בפרשיות וילך האזינו, דיברנו על זה הרבה בסביב ספר שופטים. שם, לפני שמשה מת, יש נבואה מאוד מפתיעה, שנוגעת למאות שנים קדימה. השם אומר למשה, אתה תמות, אחריך יבוא דור, שמה אנחנו יודעים, בוא נסכם מה אנחנו יודעים מוילך ושירת האזינו, שיהיה דור חוטא, לך שוכב במותיך וכמה העם הזה וזנח אלוהים חר הארץ, ועזבני ופרד בריתי. בתגובה השם הסתיר את פניו, עם ישראל יצעק אל השם והשם לא יענה להם. ובשירת האזינו כתוב שבסופו של דבר, כי ידין השם עמו ועל עבדיו יתנחם, כי יראה כי אוזלת יד ואפס עצור ועזוב. כלומר, איך הדור הזה יסתיים? זה לא שהוא יסתיים בזה שישראל יעשו תשובה ויחזרו, אלא זה יסתיים בזכות רצון השם בלבד, כי ידין השם עמו, ועד רבה לישראל עצם לא יהיה זכויות. והפסוק הזה מאוד משמעותי, כי הוא אומר, מה תהיה הצרה, מה יהיה הבעיה, מה תהיה הבעיה שבה ישראל כבר לא יוכלו לעמוד והשם ישיע אותם? הבעיה תהיה ואפס עצור ועזוב. כלומר, שלא יהיה מושל ועוצר, כלשון רש"י שם, שלא יהיה מלך בעם ישראל. כלומר, שהבעיה שאותו דור שמשה מדבר עליו, הבעיה שתחפוף על פני הכל, שתהיה אולי הבעיה הראשית, שאיתה עם ישראל יתקשה להתמודד, והשם ישיע אותו ממנה, זה שלא יהיה עוזר ומושל לעם ישראל. כלומר, בסוף דור השופטים, יגיע המושל. נזכיר, גם מאוד חשוב לענייננו, שהפסוק, כי הדין השם עמו ועליו עבדיו יתנחם, הוא ממש רומז לסוף דור השופטים, כמו שאנחנו מכירים אותו, כמו שקרה בפועל. איך? אתם זוכרים ישעיה? התשובה היא דרך שמשון. שמשון הוא בעצם השופט האחרון בדור השופטים. בין השופטים, אם אנחנו מורידים את שתי הפרשיות האחרונות, פסל, מיכה, פילגש בגבעה, שלפי הסדר עולם ועוד ועוד, היו בתחילת דור השופטים. על שמשון, הנבואה הקדומה שנאמרה עליו, דן ידין עמו כאחד שבטי ישראל. וזה המדרשים והמפרשים מסכימים בדעה שנאמר על שמשון, לא מצינו עוד הרבה בהיסטוריה של עם ישראל, ששבט דן הוא המושיע. אז יש שני ביטויים יחידים, דומים אחד לשני, דן ידין עמו, ואת אותו ביטוי מברכת יעקב לוקח משה רבנו ובעצם אומר כי ידין השם עמו ועליו עבדיו יתנחם. אז לא נאריך עכשיו, כבר דיברנו על זה בעניין שמשון, אבל בעצם משה רבנו לקח את הנבואה הקדומה שנאמרה על דן, ושם יעקב התאכזב בסופו של דבר ואמר אני רואה שהנבואה של דן לא מצליחה ולכן לישועתך קיוויתי השם. כלומר, דן ידין עמו אבל כנראה זה לא יצליח, הציפייה להמשכיות שתהיה שם לא תצליח, כנגד זאת לשעותך קיוויתי השם. בא משה רבנו ובסוף התורה אומר, בסוף דור השופטים יהיה מהלך שבעצם יהיה על גבי, נגיד מה שיעקב חזה, ויהיה מצב של כי ידין השם עמו ועל עבדיו יתנחם, כי יראה כי אוזלת יד ואפס עצור ועזוב. אז זה בעצם הנבואה הזאת ממש יהיה מכוונת אותנו לצפות שבימי שמשון תופיע הישועה. כלומר, לאחר ימי שמשון, בימי שמשון, זה שוב פעם לא אחזור בסוגיית שמשון, מה היה יכול להיות בימיו, ואיפה זה התפספס. אז בעצם מבחינת הנבואות הקדומות, דור השופטים אנחנו נמצאים בסוף הדור שבו השם אומר, תיפסק הבעיה הזאת שאין מלך, והשם עומד להושיע את עם ישראל. מי מפה, וממש בהמשך ישיר, בתחילת ספר שמואל, ואני מדגיש, זו תהיה סוגיה שתעסק אותנו הרבה. הרבה, אנחנו מדברים עכשיו, הרבה לפני שעם ישראל ביקש מלך. בסדר, אנחנו ניקח עכשיו נבואות מתחילת ספר שמואל, הרבה לפני שעם ישראל ביקש מלך, ובאמת אנחנו נראה איך ספר שמואל מתווה לפנינו את הנבואה הבאה, כמו שראינו את הנבואה של משה רבנו, הנבואה הזאת בעצם, היישום שלה עומד לקרות עכשיו בתחילת ספר שמואל. בתחילת ספר שמואל מגיעה נבואה שבה הקדוש ברוך הוא, יותר מנבואה אחת, שבה הקדוש ברוך הוא בעצם פורס את מה אמור להיות בספר הזה עכשיו. אני בכוונה, אנחנו עוד לא מתחילים להתמקד בפרטים, אלקנה ושמואל וכדומה, אלא לחפש בתחילת הספר איפה הקדוש ברוך הוא עצמו על ידי נביאיו מתווה למה לצפות. מה עתיד לקרות פה בספר הזה? מה מבחינת הקדוש ברוך הוא ההתרחשות הראשית שהוא עומד ליצור בעולם? אז בואו נתחיל משירת חנה. שם זה שמואל א' פרק ב'. היא מודה להשם על זה ששמואל נולד לה. אנחנו נדבר זאת השם בעריכות על השירה הזאת. ושם כתוב בסוף השירה, פסוק י' השם יחת ומריביו, עליו בשמיים ירעם, השם ידין נפשי ארץ, ויתן עוז למלכו, וירם קרן משיחו. כלומר, חנה, כבמין מובן מאליו כזה, אומרת שהקדוש ברוך הוא ייתן עוז למלך שלו, וירם קרן משיחו. משיחו זה המלך שנמשך בשמן המשחה. שזה משהו שעם ישראל בעצם כבר שנים, מצפה ואין אותו, בימים ההם אין מלך בישראל איש הישר בימה ויעשה. לאורך ספר שופטים היה ניסיונות, בקשות, תביעות למלוכה, מגדעון, אבימלך ניסו להמליך אותו, היה את חצרות המלוכה שניסו, והם לא קרו בסופו של דבר, 60 בנים, 70 בנים ובני בנים, כל מיני. ופה אבל חנה אומרת, כמובן מאליו, אחרי ששמואל נולד, עומד להיות מלך ומשיח. חז"ל בדרשה שלהם והרבה מפרשים גם אומרים שהכוונה לא למלכו משיחו, אין הכוונה רק לקדוש ברוך הוא, אלא הכוונה למלכו משיחו של שמואל. בהקשר הזה בעצם חז"ל אומרים שחנה הייתה נביאה. חנה אחת משבע נביאות, איפה תורה יש אחת משבע נביאות? פה מה, מהשירה שלה? לא, יש פה, יכול להיות שגם השירה זה שירה נבואית, אני לא בא לסתור את זה, אבל אני אומר, חז"ל ראו פה נבואה שבעצם הבן שהיא תוליד, הוא יקים את המלך, את המשיח שאליו מצפים ישראל הרבה מאות של שנים. מה זה הרבה מאות? 300, בוא נגיד, דור השופטים. לא רק זה, בהמשך שמואל נולד, יש את כל העניין מבית אלי. בהקשר של ירידת בית אלי, כשבא איש האלוהים אל אלי ומתנבא אליו, בוא נראה נקודה מסוימת שאלה אלו מתנבא, אנחנו עכשיו בפרק ב', בהמשך פרק ב', פסוק למד א'. זה אחרי התוכחה לאלי ולבניו, אומר הנביא איש האלוהים של פי חז"ל זה אלקנה, הוא אומר לאלי, הנה ימים באים, וגדעתי את זרועך ואת זרוע בית אביך מיות זקן בביתך. עכשיו שימו לב איזה מילים חשובות שלא, בדרך כלל לא שמים לב אליהם, כי הם כאילו בהקשר של תוכחה לאלי. ויבטתה צר מעון בכל אשר יטיב את ישראל. ולא יהיה זקן בביתך כל הימים. במילים פשוטות, איש האלוהים אומר לאלי, עומדים לבוא ימים מאוד מאוד טובים על עם ישראל, והבית שלך, הצאצאים שלך, יהיו מן הצד. לא יזכו להשתתף בטובה הזאת. איזה טובה מדובר? אנחנו עוד לא יודעים, אבל בתחילת ספר שמואל ראינו את חנה שאומרת ויתן עוד למלכו וירום קרן משיחו, רואים פה את איש האלוהים שאומר עומדים לבוא ימים טובים על עם ישראל. זה ברור שזה בניגוד לדור השופטים, זה ברור שזה בעצם ימים טובים שמצינו כדוגמתם ימי יהושע צריכים לחזור באופן כלשהו. הימים הטובים, אם אנחנו כן נדע את ההיסטוריה שתהיה, אז מדובר על ימי המקדש או ימי שלמה, ימי דוד, הטובה שתדע לחזור ולהתגבר. מה?
מפה יש את הטובה שהטובה עושה את יוסי מה?
נכון. נכון, אתה אומר שבעצם יש פה איזושהי איזשהו רמז לשם.
יש משהו אחר מהשם, יש שמתים למעבוד, אצלם בתים.
נכון, חשבתי על זה, אבל מה אתה לומד, מה...
אתם כהונה ואתם מלכות, ואתם מלכות.
נכון. אתה אומר שיהיה בתים כהונה ואתם מלכות חדשים. בכל אופן, מבחינתי, שני מה שאמרנו זה עדיין עוד כאילו לא מספיק מפורש. אנחנו יודעים בנבואת חנה שמדובר על מלך, אנחנו לא יודעים מתי זה, מה מדובר בזה, וגם פה עומדת להיות טובה כלשהי. אבל בואו נמשיך. ואיש לא אחית לך מים מזבחי, לחלות את עיניך ולהדיב את נפשך וכו'. וזה לך עוד פסוק למדי, כתוב ככה, והקימותי לי כהן נאמן, כאשר בלבבי ובנפשי יעשה, ובניתי לו בית נאמן, והתהלך לפני משיחי כל הימים. כלומר, מי שיחליף אותך ואת בית הכהונה שלך, שאתם עכשיו מוסרים מהזכות הזאת, מהתפקיד הזה של הכהונה, בגלל החטא, מי שיחליף אתכם הוא יהיה כהן נאמן, והוא יתהלך לפני משיחי כל הימים. גם פה, זה כאילו, אני אומר, זה אפילו לא נבואה ישירה על המשיח, אלא זה מין מובן מאליו. הוא בעצם אומר, הרי עומד להיות עכשיו מינוי משיח בקרוב. מינוי מלך בקרוב. ולא רק זה, מינוי מלך נצחי כלשהו, שעליו נכון לומר, יתהלך לפני משיחי כל הימים. הכהן שיחליף אותך, אותך ואת ביתך, הוא יתהלך לפני המשיח כל הימים. כלומר, תחילת ספר שמואל, וזה ממש חשוב לזכור את המבט הזה, כי הרבה פעמים תשאל בן אדם, ספר לי את הולדות המלוכה בעם ישראל, אז הוא יגיד לך. היה שמואל, מינה את הבנים שלו, הבנים שלו לא הלכו בדרכיו, באו ישראל, ביקשו מלך. היה ויכוח, כן, לא, כן, העמידו מלך, אבל זה לא ההתחלה. צריך את כל הפרשה שם לראות, לראות הנבואות האלה, של... גם נשמע נבואות ש... שדי בפומבי, שירת חנה והנבואה שנאמרה לאלי. אחר כך גם שמואל מוסיף עוד נבואה על גבי הנבואה הזאת. זה איזה מין מובן מאליו שפחות הגדולים בעם ישראל יהודים, עומד להיות מינוי של משיח. אז אם נחזור להיבט הזה של נבואת משה, שבעצם פרס כבר את הדבר הזה, שיהיה דור חוטא ובעייתי דור השופטים, ואחר כך, כי יראה השם כי אוזלת יד ואפס עצור ועזוב, השם יראה, יפקוד את עם ישראל מן הבעיה הזאת, אז הנה בדור שמואל כבר נודעת הנבואה שעומדת להיות מינוי מלך. מינוי מלך משמעותי מאוד בהיסטוריה של עם ישראל, לא רק כי יהיה יותר קל, כי יותר יהיה בניין יותר יציב של עם ישראל. בואו נזכור, דיברנו עכשיו כאילו מין סקירה על תקופת השופטים ותחיית ספר שמואל מבחינת היהודים שנאמרו. בואו נעשה שנייה מין סקירה מקבילה מבחינת היהודים שלא קרו, המצוות המוטלות על עם ישראל. שוב, זה דברים שדיברנו עליהם בספר שופטים, נעשה את זה בקצרה. כשאנחנו מסיים את ימי יהושע, מגיעים לדור השופטים, יש בעצם ארבע ציפיות להמשך. ארבע ציפיות שאנחנו יודעים שאנחנו מחכים להם, ההיסטוריה תוביל לשם ואנחנו מצווים עליהם. הראשון הוא השלמת כיבוש הארץ על ידי יהושע, שלא קרה בימי יהושע, ועוד שלוש המצוות המפורסמות שהצטוו ישראל בכניסתם לארץ. בימי יהושע התקיימו הרבה יהודים, כלומר, היהודים של האבות וההבטחה שנשוב לארץ ישראל. אבל יש כמה דברים שעדיין לא התקיימו. וספר שופטים הוא בעצם, עם ישראל אולי מתקדם, בוא נגיד, באחד מהם, בכיבוש הארץ, יש התבססות בארץ ישראל בספר שופטים, אולי קצת יותר כיבושים, אבל בגדול, בכל התקופה הזאת, היהודים האלה לא מתקדמים. אנחנו מגיעים לתחילת ספר שמואל עם הציפייה בעצם להשלמת אותם ארבעה יהודים. צריך לסיים את כיבוש הארץ, ובמקביל או אחר כך צריכות להגיע שלוש המצוות. מינוי מלך, החטאת עמלק ובניין בית הבחירה. למה כל אלה לא קרו בימי יהושע? למה יהושע לא עשה אותם פשוט? למה יהושע לא השאיר אחריו מנהיג? אתה תהיה המלך ו... אז דיברנו על זה בעבר, שבעצם שלוש המצוות האלה, ושוב, אני לא יכול שישאר עכשיו עם שאלות, כי אני לא אעריך בזה, בשלושת המצוות האלה התורה מראש הגדירה שיש להם זמן מאוחר. התורה בעצם הגדירה שאחרי שהשם יניח לנו, זה כל אחד בלשון שלה, שלוש המצוות האלה, אבל נגיד, המלך, והיה מניח השם לך, מכל עוד איך מסביב, תמחה את זכר המלא. כלומר, כל עוד לא יתקיים, לפחות היהוד הראשון מתוך הארבעה, שיסתיים כיבוש הארץ, אבל לא רק זה, שכל אויבים מסביב גם נהיה מצב של מנוחה מהם, לא נמשיך לייעוד של מחיית המלאק ושל בניין בית הבחירה. שגם בדברים י' ב', התורה תולה את זה במנוחה. אז בעצם כל ספר שופטים, התורה, אנחנו מחכים למנוחה. במה התלויה? מתי תגיע המנוחה? אז זה די ברור, כנראה גם מראש, שהסדר צריך להיות, הלכתית זה הסדר ברמב"ם, אבל אני אומר, בחיית ההיבט של המנוחה, אז די ברור מראש שהיא תלויה במלוכה. ולכן, כשבתחילת ספר שמואל נאמר לנו, עומד להיות משיח בקרוב, הן בשירת חנה והן בנבואות לאלי, אנחנו בעצם, יש פה ציפייה אדירה, הבנה שהגיע הזמן של סוף הגשמת היהודים, שבעצם עם ישראל מאז יוולדו אליהם, אותם הוא מצפה להגשים. בפשטות, כי עד אז עם ישראל, הכיבוש האויבים מסביב, זאת אומרת, כיבוש הארץ עוד היה תפקיד של כל שבט לעשות, זה לא קרה בדור השופטים. לא הצליחו בעצם לסיים את כיבוש הארץ, אבל נגיד שזה עוד היו מצליחים. אבל מנוחה זה בעצם אומר הכרעת האויבים מסביב. באופן הכי פשוט, עד שעם ישראל לא יתאגד ויהיה לו צבא מסודר, ולא כמו שקרה בכל תקופת השופטים, שיש בעצם בעיה מקומית ויש קריאה, מי שרוצה יבוא, אלא מה ש... בואו נגלי כאילו כבר את ההמשך בספר שמואל. שאול, המלך, הוא הראשון שיכנס צבא מסודר, ויקח 3,000 איש. והוא באמת, עליו יאמר שהוא נלחה עם כל האומות וכל אשר יפנה ירשיע. עד אז קשה מאוד להבין איך יקרה מצב של מנוחה מכל האויבים. כי שוב, לא מדובר רק מנוחה בארץ ישראל מעמק נען. אלא מאדום, מואב, מארם, צובה, מפלישתים. כל זה צריך מלך בשביל זה. מסכים? פונקציה הבסיסית של מלך. בשביל מה צריך מלך? ישראל מבקשים, זה אולי הבחינה האנושית של מלך, אבל אפילו לדבר על הבחינה הזאת. ישראל מבקשים מלך בשביל שפטנו ונלחם את מלחמותינו. באמת, בכל דור השופטים אין לך מלחמות כיבוש או מלחמות מול אויבים אחרים, אלא הם תוקפים אותנו ואז אנחנו צריכים מקומית ל... אז אני לא אומר, זה מה שאומר עכשיו זה לא מוחלט, וגם דיברנו בעבר יותר על הקשרים בין המלך, צריך להעין קצת בפסוקים ודברים וזה. מסכים, לפי מה שאמרתי עכשיו, יכולת בסופו של דבר לומר, זה לא דווקא מלך, אלא היה יכול להיות מצב שכל האומה תתקיף אותנו, ננצח אותה, נכריע אותה, תגבר עד ישראל ואז תהיה מנוחה. בסדר, בסופו של דבר, זה עוד לא קרה עם 100 שופטים, נשארנו לפחות עם פלישתים בבני עמון, כשלא התגברנו עליהם, וכשנאמר שעכשיו יקום לא סתם מלך, אלא משיח השם, מסתבר מאוד שאנחנו בעצם מגיעים, לפחות מצווה אחת האחרונים שעומדת להתקיים, מלך. ואני רק אסיים את הסוגיה הזאת במשפט הזה, המלך עצמו, התורה תולה אותו במנוחה. ואם עכשיו עומד להגיע המלך, לא נקרא את זה שנייה, לא צריך לפתוח, אני אקרא לכם. שם הפסוק בתורה הוא כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוהיך נותן לך וירשת וישבת בה ואמרת אשים עלי מלך. אז פה כמה וכמה פרשים עמדו על זה שלכאורה המינוי המלך אמור להיות לפני הירושה והישיבה, מי יעזור לנו לרשת את הארץ? אז כמה פרשים עמדו על זה שמינוי מלך הוא אחרי שסיימנו את כל הכיבוש והיישוב הבסיסי בארץ. אז גם זה, שוב, סוג של מנוחה, צריך לראות מה בדיוק. כרגע נסכם את העניין בזה. אז מה שאנחנו אומרים עכשיו, בוא נגיד את זה בלשון המאמריתה, הקדוש ברוך הוא מודיע, לפחות אחד משלושת היהודים, מארבעת היהודים, גם סוף כיבוש הארץ, אתם מחכים להמון שנים, עומד עכשיו להתרחש אחרי כל דור השופטים. ומה שרציתי לטעון, שבעצם די ברור אפילו מראש ששלושת היהודים האחרים גם תלויים בזה. לפי הרמב״ם זה בעצם אחד אחרי השני, צריך להיות מינוי מלך, ואז מחיית עמלק תבוא, כמו שמתקרא בשאול, ואז בניין בית הבחירה. לא. אנחנו עושים את ספר שופטים שפחות הארץ הנשארת של פלישתים. קיצור, שתי ארץ, בוא נגיד, איזה כיבוש ארץ אתה מדבר? אנחנו לא נחזור לכל סוגיה מספר יהושע עכשיו, אבל יש שלוש רבדים של כיבוש הארץ שלא השלמנו. אחד, היה כיסא התנגדות בתוך ארץ ישראל. שתיים, הארץ הנשארת בצפון ובדרום. שלוש, כל הכיבוש של הארץ המובטחת. בין הפרט לים, לנילוס, מנער עד נער. אז זה נראה די ברור שתקופת השופטים לא סיימנו את שלושתם. פלישתים נשארו בארץ המובטחת, גם כל המלחמות שדוד עשה, לא בסוריה עכשיו, אלא מול בצפון. וגם כיסא התנגדות, תראה מה... מה? זהו, אז נראה שמבחינת הכנענים באמת סיימנו שם. אבל קשה להגיד שאתה במצב טוב של כיבוש הארץ, עם המצב שהיינו בו מול פלישתים. אז אומר, כיסא התנגדות, זה מה שלכן אמרתי כל הזמן מלשון קודם מגומגמת. יכול להיות שבעצם ספר שופטים, וזה בדבורה וברק ודאי היה את השלב הסופי של מיגור המקנען. כן נראה שעוד כיסא התנגדות, אתה יודע למה? כי בספר שמואל יהיה כתוב לנו בפרק זין, ששמואל הכריע את השופטים כל ימיו, ואז היה שלום בין ישראל ובין האמורי. אז הם אומרים, וכל עוד לא היה בעצם התגברות על פלישתים, אז לא היה שלום לגמרי מול האמורי. מה, נשאר עוד אמורי מדבורה וברק? כל מה שאמרנו שם זה שניצחנו אותם כבר. נכון, מלחמות אין מולם, אבל כנראה שכיסא התנגדות עוד יש באופן כלשהו. לא תהיה עוד מלחמה מול המקנן, מה דבורה וברק, וזה השירה, וזה כל מה שקורה שם, השלמת כיבוש הארץ.
זה חרוש שקורה של
גזר. נו.
עד שם, אפילו
נשאר. לא רק זה, באמת שלמה יעשה את כל השאריות של כנען לעבדים. נשארו כנענים, הם לא הוכחדו.
הם היו בשלטון.
כן, בדיוק. אז דיברנו על המלוכה הקרובה, הן מבחינת הסקירות הנבואיות שקדמו לדור, והן מבחינת היהודים שאותם עם ישראל מנסה להשלים. אני רוצה שיסתכל עכשיו ביחד בנבואה בספר יחזקאל. הנבואה הזאת ממקמת לנו מאוד מאוד, באופן מאוד מאוד חשוב ומדויק, איך יחזקאל הנביא בסקירה הנבואית שלו רואה את ההגעה לשלב של מלוכה. אני אפתח יחזקאל ט"ז. יש פה תנ"ך, יש מישהו בלי תנ"ך? תמיד צריך פה תנ"ך. יכול להיות ליד מישהו או לא, בסדר. פה תמיד יש תנ"ך. לא, אבן הטוען זה מקום בישיבה שתמיד יש בו תנ"ך. בכל אופן, אז אנחנו בספר יחזקאל, הנבואה של יחזקאל, של המשל הזה, של התינוקת שמושלכת והקדוש ברוך הוא גואל אותה. אז הנביא מתאר איך עם ישראל הוא כמו תינוקת שהושלכה על ידי אביה ואימה, שעל פי הנבואה הזאת הם הכנענים. ואז הוא מתאר איך הקדוש ברוך הוא לאט לאט עושה לה טוב ומלביש אותה ועוזר לה לגדול. נתחיל מפסוק ת' ויחצך, בסדר, יחזקאל ת' זין ת' ויחצך במים וישטוף דמייך מעלייך ואסוכך בשמן ואלבישך רקמה ואנעלך תחש ואכבשך בשש ואחסך משי. אז הוא לא רק מלביש אותה, נלביש אותה גם בבגדים טובים. וידך עדי ואתנה צמידים על ידייך ורביד על גירונך ואתן עזם על הפך וגילים אוזנייך ואתרת תפארת בראשך ותעדי זהב וכסף ומלבושך שש ומשי ורקמה סולת ודבש ושמן אחת, ותיפי מאוד מאוד, במאוד מאוד, ותצלחי למלוכה. כלומר, יש פה איזה מין, אפשר אולי אומר אפילו חריגה מהמשל הנמשל, ככה, לפי המפרשים פה, שבעצם השיא של ההתגדלות של עם ישראל, שמתחילה ממצרים, היא כשעם ישראל נהיה ראוי למלוכה. למי יש פה מצודות אורשי? יפה. מי זה? מצודות הקורא. אז הרד"ק, כן, הרד"ק שם אומר, תצלחי למלוכה שתמלכי על גויים אחרים, וזה שהגיע הזמן מלכות בית דוד. כבר, זה... יחזקאל אומר, אחר כך ביחזקאל, חשוב להדגיש, אחר כך מתחיל התוכחה שעם ישראל בעצם בגד בתהליך וזה, ובגד בטובה שהשם נתן לו, אבל יחזקאל מתאר כזה סדר, רצף של התגדלות עם ישראל, שהסוף שלו הצלחת להעמיד מלכים. בהקשר הזה חשוב לשים לב, וזאת תהיה הערה עכשיו, כאילו, למה הרד"ק אומר שזה מלכי בית דוד? לכאורה הייתי אומר עצם זה שצריכנו להעמיד מלכים. חושב שהתשובה היא בגלל הרד"ק מראש אמר, ותצלחי למלוכה שתמלכי על גויים אחרים. אז הוא מפרש שפשט המשל פה, זה בעצם פאר והדר וגדולה של עם ישראל שיכולים למשול על עמים אחרים. שאול לא מצינו שמשל על עמים אחרים. על שאול מודגש, כתוב עליו שהוא לחל את המלוכה על ישראל, ועל גויים אחרים כתוב כל אשר לפני ירשיע. זה שם כאן, הנציב ועוד נפר שעומדים על זה, שבעצם שאול הצליח להשיג איזשהו סטטוס קוו, איזושהי מלוכה, אבל דוד הצליח למשול על גויים אחרים. אבל לא רק זה, גם הפסוק הבא ביחזקאל, ויצא לך שם בגויים ביופייך, כי חליל הוא בהדריה ששמתי עלייך, התקיים בימי דוד, ויצא שם דוד בכל הארצות, והשם נתן את פחדו על כל הגויים, ושאול לא התקיים. שאול כתוב, ויצא לישראל מיד שוסהו. כלומר, הצלה, אבל לא... אז... בעצם, אז סוף הגידול הוא העמדת המלכים על הגויים. בכל אופן, אז אנחנו מבינים שכאשר... גם מהזכירה הזאת ביחזקאל, שכאשר הקדוש ברוך הוא עכשיו מודיע על ידי חנה הנביאה, על ידי... האיש האלוהים שבא אל אלקנה ואומר, מעכשיו מדובר על משיח, מדובר עלי, אנחנו מדברים על שלב חדש מאוד מאוד מצופה ומשמעותי בהיסטוריה של עם ישראל. יש פה דפים, אני אחלק אותם, נמשיך כאילו מאוד, מאוד היבטים על הנקודה הזאת. אני רוצה כבר עכשיו להקדים משהו ש... זה כאילו סעיף, אבל... שנייה, אני חושב, שאלה אם ללכת לזה. תשאיר לי אחד. שנייה, רגע, אני התלבטתי להיכנס לנקודה הזאת. טוב, פשוט נמשיך. היבט נוסף של השלב ההיסטורי הזה של הגעה לפרק המלוכה בעם ישראל, מודגש מאוד במערל, מה שמופיע פה במקור השני, כותרת החזרה לסדר. מערל חידושי אגדות, גיטין וב. שם כתוב בגמרא שהקדוש ברוך הוא יושב ועוסק בפילגש בגבעה. מה הכוונה שהקדוש ברוך הוא יושב ולומד פילגש בגבעה? ראינו את זה בהקשר של פילגש בגבעה, נראה את זה שוב. פירוש זה, שהשם יתברך ממנו, עכשיו מה שאנחנו יודעים לראות, את המהר"ל הזה, זה שהוא עומד לתת הגדרה כללית לתקופת השופטים, והגדרה למה קורה בעצם כשיקום מלך על ישראל בניגוד לתקופה הזאת. אז הוא אומר, למה הקדוש ברוך הוא עוסק בפילגש בגבעה? פירוש זה, שהשם יתברך ממנו נגזר ומסודר המציאות. במה שהוא יתברך נותן הסדר אל הכל, וכמו שהוא נותן הסדר אל הכל, וכן כל אשר יוצא מסדר המציאות הוא מתנגד אל השם יתברך, אשר מאיתו מסודר כל מציאות העולם. אז זה יסוד מוסד בדברי המהר"ל, שהדברים היוצאים מן הסדר, זה היה ממש הפך הבריאה, הפך רצון השם. בעצם אפשר להגיד, המעשה השם העיקרי במציאות הוא להשאיר, לכונן כל הזמן את סדר המציאות. גם זה שהקדוש ברוך הוא מזווג זיווגים, המהר"ל אומר את זה. לכן אמר שהוא השיג בפילגש בגבעה, כי בפילגש בגבעה היה העולם יוצא מן הסדר לגמרי, כי לא היה להם מלך אשר הוא שומר ומחזיק סדר המציאות. כבר פה יש לנו הגדרת המהר"ל לחשיבות הרוחנית תורנית, אתה לא יודע עד כמה להפריז בחשיבותה, שמלך הוא השומר על סדר המציאות. הכלי העיקרי של הקדוש ברוך הוא לשמור על סדר המציאות. סליחה. לפי כל, נגיד נתיב התורה, הכלי של הקדוש ברוך הוא שומר על סדר המציאות זה התורה. לכן החשיבות המאוד מרכזית ושל, של, של, של לימוד תורה וקניית תורה וכל זה, זה כי זה סדר המציאות. פה אומר המהר"ל, המלך, בניגוד לפילגש בגבעה, שאיתה אנחנו עושים את ספר שופטים, הוא שומר ומחזיק סדר המציאות. נמשיך. ולא היה להם אז מלך, ואז היה להם לגמרי יציאה מן הסדר. מתי זה אז? כל ימי השופטים. וכאשר נראה פילגש בגבעה, מן המעשה אשר נעשה. זאת אומרת, כל הדברים שקראו פילגש בגבעה, לא יכלו לקרות אילולי, יש פה איזה בעצם ערעור יסודות הבריאה. על רקע הערעור הזה שקורה בתקופת השופטים כי אין מלך, מתרחש גם העיוות הקשה מאוד של פילגש בגבעה, החריג. וכאשר נראה פילגש בגבעה מן המעשה שנעשה, לכן כתיב בסוף מעשה של פילגש בגבעה, בימים ההם אין מלך בישראל איש הישר בעיניו יעשה, לומר כי הכל היה יוצא מחוץ לסדר. אז במילים פשוטות המהר"ל אומר שמה שהגמרא אומרת, שהקדוש ברוך הוא יושב ועושה כפילגש בגבעה, זה בעצם אומר, הקדוש ברוך הוא יושב ועוסק בתקופת השופטים, איך יוצאים מהתקופה הזאת. זה מה שהקדוש ברוך הוא נקרא לזה במרכאות, מעניין אותו בעולם, איך נצא מתקופת השופטים, כשהשיא שלה, המהר"ל מסביר שפילגש בגבעה זה השיא, אבל זה לא, זה מייצג, זה לא הפרשייה היחידה. ואל יהיה מעשה פילגש בגבעה קל בעיניך, כי היה סוף הכל כאשר ראו ישראל בלי מלך ולא היה להם סדר. ולכך מעשה פילגש בגבעה כתיב בסוף ספר שופטים, סוגריים הרי זה אמור להיות בתחילת ספר שופטים, אשר כל ספר שופטים מדבר בה מעשה ישראל אשר הוא בלי מלך. ואחר כך כתיב, ואיש אחד מן רמתיים שמואל קנה וגומר, תחילת ספר שמואל, לומר כי כאשר הגיע מעשה ידה של פילגש בגבעה בישראל, והיה המעשה הזה יוצא לגמרי מן הסדר, עד שלא היה העולם יכול לעמוד. אומר המהר"ל, העולם עמד להיחרב במעשה פילגש בגבעה. הוא לא אומר פה שזה בגלל החטא שהיה, אלא בגלל החוסר סדר שהיה. אי אפשר, העולם לא יכול, לא יכול להתקיים יותר, ולכן, וכמו שקרה בזה המעשה שכמעט היה אחרי הוא בטל שבט מישראל, ודבר זה היה חורבן מישראל כאשר היה נבטל שבט אחד. דגמיר דלא בטל שבט מישראל, ואם בטל שבט אחד, כאילו חס וחליל ישראל בטל מן העולם. ואז העולם חרב לגמרי, ולפיכך היה מתחייב מן המעשה הזה שלא יהיה בטל הסדר בעולם, שיהיה מלך בעולם אשר שומר הסדר. כלומר, ספר שמואל היה מחויב להגיע כאשר דור השופטים הגיע לחוסר סדר כזה של פילגש בגבעה. ובזה הקדוש ברוך הוא יושב ועוסק לפי הגמרא בגיטין. אז נדלג רק נקרא את סוף המקור פה, תראו בפסקה הבאה מה שמודגש. ובשביל זה עצמו היה הסיבה כי העמיד הקדוש ברוך הוא מלך בעולם שיהיה מחזיק הסדר. אז גם מבחינה זאת הגענו אל שלב שבו סוף סוף יהיה תשתית לבריאה. המלך בעם ישראל הוא בעצם תשתית לזה שהעולם לא יחרב. בלי מלך בעם ישראל אין את הסדר הבסיסי, יש בעצם, לא יודע, נגיד, כמו גוף בלי עצמות, בלי שדרה שתחזיק אותו, ואתה יכול להגיע, אומר המהר"ל, עד כדי אובדן שבט מישראל וחורבן העולם. באמת, בתחילת ספר שמואל, ממש ניכר מהפסוקים, הפרקים הראשונים, שכל המרקם ודרך העבודה של עם ישראל משתנה. דרך ההתנהלות של עם ישראל בימי השופטים היא הייתה שבטית. ככלל, בוא נגיד את הכלל, עם ישראל, כשיש בעיה במקום מסוים, מאותו אזור יקום שופט, והוא יקרא לבני האזור לבוא לעזור לו, וככה תהיה הצלה. לא יהיה כינוס של כל עם ישראל, לא יהיה צבא של כל עם ישראל. בתחילת ספר שופטים, סליחה, בתחילת ספר שמואל, הנביא חוזר לדבר, אפשר להגיד, מבחינת מתחיל לדבר על כל עם ישראל. סליחה. מה שכתוב על שמואל בפרק ד' פסוק סירה פרק ז' פסוק ט"ו, וישפוט שמואל את ישראל כל ימיו, ותשובתו הרמת כשם ביתו, ושם שפט את ישראל. כלומר, הוא שופט את כל ישראל, זה עדיין ביטוי שיכולת לומר אותו על כלל השופטים. אז זה אומר שמצד אחד מדובר עדיין על תקופת השופטים. אלי ושמואל, הביטויים על שניהם, אלי שפט ישראל 40 שנה, שמואל שפט ישראל כל ימיו, אז מדובר פה עדיין בשופטים. אבל דרך המשפט שלהם היא שונה לגמרי. וזה מה שאנחנו עכשיו רוצים לעמוד על הכלליות בתחילת ספר שמואל. הסתכלו בפרק ב' פסוק י' ד'. ככה יעשו לכל ישראל הבאים שם בשילו. ואותו דבר בהמשך. איזה פסוק זה? פסוק כ"ב, ואלי זקן מאוד ושמע את כל אשר יעשו מעליו לכל ישראל. זה ביטויים ממש לא מובנים מאליהם. אותו דבר אחר כך פרק ג' פסוק כ', וידע כל ישראל מדן ועד באר שבע כי נאמן שמואל הנביא להשם. ושם, ואחר כך מסופר פרק ז', איך שמואל אוסף את כל ישראל. ויהי דבר שמואל, זה פרק ז', פרק ד', מה אמרת? פרק ד', פסוק א', זה עוד לא כינוס של עם ישראל, אבל זה נבואה על כל עם ישראל. ויהי דבר שמואל לכל ישראל ויצא ישראל לקראת פלישתים. אחר כך בפרק זין, ויהי מיום שבט אהרון בקריאת יערים, זה בתחילת פרק זין, והרבו ימים והיו 20 שנה, וינאו כל בית ישראל אחרי השם, ויאמר שמואל אל כל בית ישראל. אחר כך פסוק ה', ויאמר שמואל קימצו את כל ישראל המצפתה. קיצור, יש דגש מאוד גדול, שזה עדיין מדובר בשני שופטים, אלי ושמואל, אבל זה בכלל לא אותו דרך של שפיטה עד עכשיו. השפיטה גם עד עכשיו הייתה על כל ישראל. היה כתוב שם, וישפוט כך וכך את ישראל. אבל הביטוי כל ישראל הוא מתחיל להופיע פה, ורואים את זה בדרך השפיטה של שניהם. אלי הוא שופט במשכן. המשכן הוא לא שייך לשבט מסוים, כלומר הוא נמצא באותו זמן בשילו. במשכן הוא המקום המרכזי של עם ישראל, ושם אלי הוא השופט. אחר כך שמואל, שופט, הוא לא נמצא במקום השבט שלו כמו שאר השופטים, אלא איפה המקום ששמואל נמצא, תעזרו לי. מה? בכל הארץ, בדיוק. אז יש מפורטים כמה מקומות, זה לא נראה כל הארץ דווקא, אבל כן, כתוב יותר מפה אחת שהוא מסתובב ושופט את ישראל בעריהם, ותשובתו הרמת כשם ביתו. בסוף כל הסיבובים הוא שב כל פעם אל הרמה. באמת ששאול והנער מחפשים את האתונות, אז האנשים שם יגידו להם, כן, בדיוק עכשיו שמואל מגיע העיר, הוא בא לעשות זבח. כלומר, שמואל יסתובב, ואחר כך גם שמואל ילך לבית לחם למשוח את דוד. אז גם שם הוא שואל, מה, באיזה תואנה אני אלך? הוא אומר, לא, איך תגיד שאתה הלכת לסבוך היום בבית לחם? קיצור, שמואל הוא מסתובב בכל הערים. יש פה דרך חדשה של אחדות, של שפיטת כל עם ישראל במוקדים הלאומיים. יותר מזה מבחינת האחדות של עם ישראל, צריך עכשיו להזכיר מה ששמענו במאה השופטים, ונראה מה, באופן מאוד יפה איך הוא משתנה בתחילת ספר שמואל. דיברנו על זה שלמרות השבטיות שהייתה במאה השופטים, ואפילו הגיע לכדי מלחמות אחים, בין אפרים למנשה, או בין כל עם ישראל לבנימין, הייתה אחדות מאוד מאוד גדולה, ודווקא על רקע השבטיות היא מאוד בולטת בתקופת השופטים. האחדות הזאת ניכרת בזה שאין שני שופטים ביחד, שלא היה מלחמות, מלחמת גבולות בין השבטים, שכל שופט בסופו של דבר שפט את כל עם ישראל, ושכל שבט האמין שופט, ועוד כמה דברים. העם ישראל היה מיוחד בעצם לא סביב המנהיג, כי סביב זה, כלומר, העם ישראל היה מיוחד סביב המנהיג, אבל היה מוקדי אחדות של עם ישראל לאורך כל התקופה, שהמשיכו באופן מובהק וברור להיות לב העם, וזה בעצם חמישה מוקדי הקדושה של עם ישראל. המשכן, שבט לוי, כלומר כל שבט לוי שהוא שבט אחד שמפוזר בכל 48 הערים, הכהנים, הנביא, הנבואה, הנבואה היא בעצם כל אורך הדרך אצל פנחס, ו... חסרתי משהו? מה? סנהדרין, בדיוק, כן. סנהדרין, מסורת התורה. המשפט. המשפט שבעצם השופטים עצמם ושפטו את עם ישראל. בתחילת ספר שמואל, השופטים, שני השופטים האחרונים, אליהו ושמואל, בעצם מרכזים סביבם, מרכזים אצלם, את כל מוקדי האחדות של עם ישראל באותו מקום. כל אלה שאמרנו עכשיו, הם בעצם נמצאים במקום שבו נמצא השופט. עד עכשיו, בספר שופטים יכול להיות מצב שדבורה תשב בהר אפרים, או שתולה בן פועה יושב ביששכר, והוא ישפוט את ישראל משם, ומקביל, הכהונה תהיה המקדש, הלוויה תהיה בערי הלוויים. פה אנחנו מגיעים למצב שהכהונה היא השופטת, אלי, או אצל שמואל הלוויה, הלוי הוא השופט, ראש הכהנים או ראש הלוויים הוא גם השופט, הם גם מוסרי התורה שבעל פה, הם גם נמצאים במשכן, הם גם הנביאים, אין אלי ואין שמואל. איזה דיון עם אליה הנביא, אבל פשוט אליה הנביא, כי רואים את זה שהוא מלמד את שמואל לדרכי הנבואה. וגם כנראה היה לו נבואה לאלקנה. אז הם גם הנביאים, שוב נמצאים במקדש, הכהנים, הלוויים, והמשפט גם מתנהל שם שופטים את ישראל. אז יש בעצם מין התרכזות סביב המשכן, אלי נמצא במשכן, שמואל גדל במשכן, יש אחדות, כינוס, התכנסות מחדש של כל גורמי האחדות והקדושה יחד עם ההנהגה בעם ישראל. אנחנו בעצם רואים את, גם מבחינה הזאת, התמורה שמתרחשת בתחילת ספר שמואל, משהו משתנה, משהו מתחיל להשתנות. הנקודה האחרונה שאני רוצה לדבר עליה היום, ועוד שינוי מאוד משמעותי, זה עבודת השם בספר שמואל. עכשיו סקרנו את זה בהקשר של המלוכה, בהקשר של קיום היהודים של עם ישראל חיכה להם, בהקשר מה שאמרנו עכשיו של אחדות עם ישראל. גם מבחינת עבודת השם יש נקודת מפנה מאוד גדולה. בימי יהושע עם ישראל מאוד מאוד עבד את השם, כמו שיהושע אומר להם בסוף ימיו, שכל ימיו הם דבקו בהשם. בימי השופטים, כתוב גם תחילת הספר, גם בהמשך, שהיה עבודה זרה באופן כללי, עם ישראל לא הצליח לעבוד השם כראוי. בימי ספר שמואל, מה היה המצב? זה מאוד מודגש במדרש פה שמובא, הסתכלו בדף מקורות, עבודת השם בימי ספר שמואל. אליהו רבה, פרשה י' ז'. בימי יהושע בן נון קיבלו עליהם ישראל מלכות שמיים באהבה. שכרן של ישראל שקיבלו עליהם מלכות שמיים באהבה, לפיכך העריך קדוש ברוך הוא את פניו מהם 300 שנה, ימי שפוט השופטים. כלומר, ימי יהושע הייתה קבלת עול מלכות שמיים שלמה, בזכות זה כל ימי החטא של השופטים הייתה אריכות אפיים, ואחר כך, בימי שמואל הנביא, קיבלו עליהם ישראל מלכות שמיים ביראה. זה בעצם מדובר על המעמד של המצפה. אתה כבר מחשבן אהבה ויראה, אני רואה.
לא, מה המשך כאילו, אבל מה קרה?
מה כתוב שם? את שכרן של ישראל? לא זוכר. באמת בספר שמואל, בניגוד לספר שופטים, אנחנו לא מוצאים עבודה זרה. כל אורך התקופה הזאת, אנחנו לא מוצאים עבודה זרה. אולי אני אגיד עוד מעט, אם לא, אז בהמשך שוב, אם כן יהיה סיוג מסוים שבימי אלי כן משמע שהייתה בעיה של עבודה זרה, אולי אפילו אנחנו ניגע בזה עוד מעט. ככלל, תמיד כדאי לזכור שבעצם זה עובד ככה, בימי יהושע היה דור בלי עבודה זרה, בימי השופטים כן, בימי שמואל לא, בימי מלכים, בימי המלכים שוב כן. סקור המקור הבא במדבר רבה, שאול, שבימיו לא נעשתה עבודת כוכבים בישראל. הפכו דף על ימי דוד, נדרש תנחומה, חוקת. רבי יהושע דסכנין בשם רבי לוי אמר, תינוקות שהיו בימי דוד עד שלא טעמו טעם חטא, היו יודעים לדרוש את התורה ב-49 פנים, תמיד ב-49 פנים טוב. כלומר, עם ישראל היה דור צדיק מאוד מאוד. ידיעת התורה התפשטה, זה מזכיר את מה שנאמר על ימי חזקיה, שיבוא בהמשך. מאוד יפה לראות, האלשך שמובא פה, זה מפרק ט"ו ומלחמת עמלק, שהוא קושר בין צדקת הדור הזה של דור שמואל, לבין היהודים שדיברנו עליהם עד עכשיו של מלחמת עמלק, של מינוי מלך מלחמת עמלק בית הבחירה. אז הוא אומר ככה, השורה השנייה פה באלשך, ובגלל הדבר הזה מצאנו, ראינו, טוב טעם, למה העריכו יתברך עד כה משלושה דברים שנצטוו ישראל בכניסתם לארץ? הראשון לשום עליהם מלך, והשני להחריד את זכר עמלק על ידי המלך ההוא, והשלישי לבנות בית המקדש. והנה, על בית המקדש לא ייפלא איחורו, כי היה מיותר להיות על ידי דוד ושלמה. אך השניים הראשונים, למה איחרם השם מיד נכנסו לארץ עדנה? למה השם לא מינה מלך מיד אחרי מיהושע או בי מיהושע? אך הוא, כי למה שהמלך המולך הוא להחריד זכר עמלק, נתאחר הדבר עד בו דור טהור, והנה מאחר כיבוש וחילוק הארץ, בכל הימים שאחרי מות יהושע, לא היה דור טהור כדור הזה של שאול. כמו שאמרו זל, מביא עכשיו בעצם עוד מקור על צדקת שאול, על צדקת דור שאול, שהיו כולם צדיקים, לא נמצא בהם רק כאותם מגלי יסוד. על כן את הדור הזה ראה אלוהים נכון למועדי רגל עמלק. כלומר, אנחנו מגיעים אל דור, ואלשך בעצם קושר לנו בין שתי הסוגיות, דור שעתיד להיות מחדש, דור עובד השם בצורה ממש גדולה ומוחלטת, ואומר אלשך, והדור הזה הוא זה שראוי להקים את המלוכה, מלחמת עמלק, ובסופו של דבר בניין בית המקדש. עכשיו, מה בעצם נקודת השינוי? זה השאלה שאיתה נסיים. מה בעצם נקודת השינוי שגרמה לזה שעם ישראל עבד את השם? מה קרה? לכל דור השופטים מצליחים, לא מצליחים, מצליחים, לא מצליחים. כל פעם שיש שופט עובדים את השם, אבל אחר כך מיד עובדים עבודה זרה. מהו הגורם ששינה ואיזה נקודה אתה יכול לשים עליה את האצבע שמשם ואלה ישראל עבדו את השם? מה אתם רואים? יש לכם רעיון? אלקנה? זאת אומרת, האלקנה שקירב את עם ישראל לשילו, הוביל את עם ישראל למצב חדש של עבודת השם. בעצם אתה אומר, אלקנה ושילו. מה? זה שהנבואה חזרה, אתה אומר. נכון, שעד אז אין חזון נפרץ, ומשמואל והלאה, הנבואה בעצם שווה להיות חזון רווח בעם ישראל. יש לכם פסוק מפורש שאומר, ממתי והלאה עם ישראל עבד את השם? בספר שמואל. נכון, אבל זה עדיין יכול להיות, כמו שאני גם קצת חושב שקרה אז, שעדיין הייתה בעיה קשה של חטאים אז. הפסוק שאני מדבר עליו, הוא בפרק, פרק ז', פרק ז', פסוק ב'. בסדר, פרק ז', פסוק ב', ויהי מיום שבת אהרון בקריית יערים, וירבו הימים, ויהיו 20 שנה, וינהו כל בית ישראל אחרי השם. זה פסוק ממש ממש חשוב מהרבה בחינות. הוא לימד ממנו כל מיני דברים מרכזיים. לענייננו עכשיו מה שכתוב פה, שמי פה כך 20 שנה קדימה, שזה בעצם אומר ימי שמואל, ימי שאול וימי דוד, כמובן לא כל ימי דוד, אלא עד עליית ה-20 שנה המנויים פה, זה עד שדוד העלה את אהרון לירושלים. אומר לך, מפה והלאה עם ישראל עבד את השם. אז אנחנו צריך לעיין בזה, זה פעם באו להתחיל מהנקודה הזאת, שדווקא קצת משמע שמאז שמשכן שילה חרב, אז עם ישראל התחיל לעבוד את השם. כלומר, האם בימי אלי היה עבודה זרה או לא? אז מצד אחד, לא כתוב כמו דור השופטים שעם ישראל עבד עבודה זרה. אבל מצד שני, תסתכלו איפה שאנחנו פה נמצאים, בפרק ז', זה בעצם התחלה, פה בפרק ז' מתואר עכשיו מעמד כללי במצפה על ידי שמואל. ושם הוא התפלל באדם אל השם. אחר כך שמואל עושה מעמד נוסף, זה פרק י' ב', זה בעצם ב, בוא נגיד בתפר בינו לבין שאול, ושם כתוב שהוא מפסיק מישראל את העבודה זרה. בוא לא רוצה את זה. הבנתי עם פרק ז', תעזרו לי. כן, כן, פה לא. כן, כן, סליחה, פרק ז' פסוק ד'. בדיוק. פסוק ג' ד'. אז שוב, אני חוזר קודם, אמרתי משהו לא נכון. התחלתי פרק ז', ובגלל שלא ראיתי את זה, אז עברתי פרק י' ב', אני חוזר לפרק ז'. מיד אחרי שכתוב שישראל נהו אחרי השם 20 שנה, אז כאילו קצת כתוב לך פה למה. ויאמר שמואל, פסוק ג' שם, פרק ז' פסוק ג', ויאמר שמואל אל כל בית ישראל אמור, אם בכל לבבכם אתם שבים אל השם, אסירו את אלוהי הנחם מתוככם והשטרות, ואכינו לבבכם אל השם, ויבדו לבדו ויצל אתכם מיד פלישתים. ואסירו בני ישראל את הבעלים ואת ההשטרות, ויבדו את השם לבדו. ואז את הבעלים וההשטרות האלה אנחנו בעצם נפרדים מהם עכשיו להרבה זמן, עד ימי המלכים. אז מה קורה שעם ישראל חוזר להיות דור, מגיעים לדור צדיק, דור שדבק בה השם עובד את השם. אז מפה, פשוט הייתי אומר, זה ששמואל, שמואל, קיצור, שפיטת שמואל, הכינוס שלהם למעמד כזה שבעצם ביטל מהם את העבודה זרה. אנחנו מוצאים בעצם כמה גורמים במקביל. הסתכלו פה בדף מקורות במקור האחרון, אז הבאתי כמה סיבות פה, שכתובים פה על הפסוק, וינהו בני ישראל אחרי השם, אז המפרשים דנים, למה? מה גורם שמעכשיו הלאה עם ישראל? אז רש"י אומר, ראו הפורענות שבאה עליהם באבון בית אלי, ואת הגבורה שעשה הקדוש ברוך הוא פלישתים, הוא בעצם אומר, הנס של ארון השם פלישתים, והדינים שהיו על בית אלי, הוביל את עם ישראל לתקופה חדשה. דרך שנייה ברש"י, על ידי שמואל שהיה מחזר מעיר לעיר ושופטם ומוכיחם. וזה מאוד מתאים למעמד הזה שפה אנחנו רואים, שפיטת שמואל, וזה הכי פשוט הייתי אומר, שפיטת שמואל, כמו ימי יהושע, כשיש כזה מנהיג גדול שמקרב את העם להשם, ככה בימי שמואל, וזה ממש נאמר בהושענות להושענא רבה, למען טוב הולך וגדל, אשר מעושק עדה חידל. ושוב עם החצי ואי שוב מים, אז בעצם בהושענות אנחנו אומרים, שמואל הפסיק את החטא מעם ישראל. האלשך אומר שבגלל היחס הנכון של ישראל לארון ולשכינה, זה היה הגורם לדור חדש, לדור הצדיק, לצדקות של הדור. האלשך מבאר, עברו 20 שנה וידי השפע שהושפע בהם על ידי מה שהיה שם לפי כבודו כראוי 20 שנה, נמשך בישראל לאורך תורה וקדושה שדמינו בכל ישראל אחרי השם. טוב, אז היום ראינו בעצם את הנקודת מפנה הזאת, התחלנו לראות את את היעוד שעכשיו עומד לקום המלך, ידי חנה ואיש האלוהים לאלי. הבנו קצת את המשמעות שזה ביחס להיסטוריה של עם ישראל שעומד לקום המלוכה, וראינו שמעכשיו, אחרי כל דור השופטים, יקום דור צדיק והסיבות לזה. אז השם פעם הבאה נמשיך.